אינתיפאדת הנפש. 30 שנה אחרי שפגש את מי שלחץ על ההדק באסון צאלים ב', מפרסם איש השבק בדימוס, עידו לוי, ספר שיוצא מהטרגדיה ההיא למסע הנוגע בגבריות, חברות ופוסט-טראומה בשל השירות הקרבי. שיחה בעיתוי נפיץ במיוחד. כתבתו של עמוס הראל, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כמעט 30 שנה נסע עם עידו לוי את זכר המפגש יוצא הדופן במרסיי. לוי היה אז מאבטח צעיר שהגיע לתגבר את צוות האבטחה הישראלי בקונסוליה ובתחנת אל על בעיר הצרפתית, ופגש שם את נון, מאבטח צעיר אף ממנו, בוגר יחידה צבאית מיוחדת, עתירת הילה. אבל אחרי 48 שעות במחיצתו של נון, שאותו חיבב מאוד, החלה לחלחל אצלו ההבנה שמשהו עמוק מאוד השתבש. אחרי ימים אחדים הוחזר נון בבהילות לארץ, ודרכיהם לא הצטלבו עוד. כעבור כמה שנים, נון נהרג בתאונה, בנסיבות טרגיות. מה שלוי לא ידע בזמן המפגש במרסיי, הוא שנון עמד, לגמרי לא באשמתו, במרכזה של פרשה עצובה, שהסעירה את החברה הישראלית באותן שנים. הוא האיש שכתוצאה מפקודה מוטעת, לחץ על ההדק ושיגר את הטיל שהרג 5 מחבריו ליחידה, סיירת מטכ"ל, באסון שנודע לימים כאסון צאלים ב'. התאונה, כך הותר לפרסום רק כעבור שנים ארוכות, הראה בזמן תרגול מבצע התנגשות נועז בנשיא עיראק, סדאם חוסיין, שבוטל לאחר האסון. עוד זמן רב התקוטטו שרים ואלופים בשאלה מי בדיוק מביניהם היה אחראי לשרשרת התקלות שהובילה לתוצאה הנוראה. אבל הפצע שנשאו עמם המעורבים, המשפחות השכולות, היורים בשוגג, לא הגליד מעולם. במשך רוב רובם של 3 העשורים הבאים, שרת לוי בשבק בתפקידים שונים, כמאבטח מטוסים, כרכז סיוע מבצעי וכמומחה באיסוף וניתוח נתונים. שנים ארוכות ליוו אותו זכר המפגש שהוא והמחשבה שהוא צריך להנציח את החוויה בכתב. למעשה הוא כבר החל לכתוב עליה, אבל רק כשהשתחרר מהשירות ב-2018, חזר לעסוק ברצינות בטיוטה ההיא. כתבתי טיוטה ראשונה עוד ב-2005. זה לא היה משהו מתוכנן. בדיוק סיימתי פרויקט גדול בעבודה. תמיד ידעתי שהמפגש שהוא עם נון הוא סיפור גדול מכדי שלא יסופר. התחברו להם שם יחד המרכיב הרגשי וההקשר הלאומי. צאלים ב' היה אירוע שהטיל צל על התקופה. את התאונה הזו אנשים זוכרים. זה היה מעין סיפור איקרוס, טרגדיה יוונית בגלגול ישראלי. המתכננים של המבצע עפו קרוב מדי לשמש. הייתה שם העזה מטורפת שהביאה לכישלון נורא. הסיפור תמיד העסיק אותי, אבל בהתחלה לא חשבתי שאכתוב בעצמי. יום אחד זה פתאום התפוצץ. אתה כותב רעיון בכתב יד וממלא חוברת. בום! הספר כאילו כתב את עצמו, אני רק החזקתי את העת. הוא כתב בבת אחת, תוך חודשים ספורים, ואז חיכה עוד 17 שנה. הקושי העיקרי היה שעדיין הייתי בשירות. השתעשעתי במחשבה לפרסם בעילום שם, אבל לא ממש הכרתי את חוקי המשחק הספרותי. ואז הגיעה מלחמת לבנון השנייה, וכבר היינו במקום אחר. לפני 4 שנים פרשתי מהשירות. אתה מכין את עצמך לפרישה וחושב, מה אעשה עכשיו? תמיד היה שם סעיף, לחזור לכתב היד. בחודש שעבר יצא ספרו של לוי, ההרוג השביעי, הוצאת מטר. המפגש ההוא עם נון, שבספר מכונה יותם, הוא נקודת פתיחה למסע ארוך ומרתק, ישראלי מאוד, שנוגע לעומק בשאלות כמו גבריות, חברות, וחוויית הפוסט-טראומה שמלווה רבים כל כך מבוגרי היחידות הקרביות בצה"ל. חלק מפרטי הפרשה המקורית שונו מעט בספר, והאסון אינו מוזכר בשמו המפורש, אבל נראה שכל מי שחי בארץ באותן שנים, יזהה בלי קושי את התאונה ואת ההקשר ההיסטורי שלה. חלקים אחרים בספר בדיוניים, אבל נשענים גם על חוויותיו של לוי בעולם הביטחוני, כחייל צה"ל בשנות ה-80, ואחר כך כמאבטח בשב"כ. לוי, בן 55, אינו יוצא שבק הראשון שמחבר רומן בדיוני הקשור לחוויותיו כאיש ביטחון. ניסים לוי תיאר את חוויותיו כרכז מטעם השירות בלבנון בשנות ה-80. יזהר דוד כתב על עבודת הרכז באינתיפאדה השנייה, וניר זמיר הוציא לפני שנה רומן, שמתרחש אמנם באי יווני, וזהות גיבוריו אינה מתוארת בכלל כישראלית, אבל נטוע עמוק בעולם המבצעים המודיעיני. גם גופי המודיעין האחרים תורמים את חלקם. מישקה בן דוד, יוצא המוסד, פרסם סדרת ספרי ריגול מצליחה, וכמותו גם יונתן דה שליט, שם עת של אדם שעודנו ממלא תפקיד בכיר במערכת הביטחון. כל זה לא מפתיע במיוחד. העולם המודיעיני מרתק, מסקרן, כבר עשרות שנים סופרים ותסריטאים, ותומן בחובו אירועים דרמטיים. כמי שנדרש, מתוקף עבודתו, לקרוא מדי פעם אוטוביוגרפיות של בכירים לשעבר בצה"ל ובארגוני המודיעין, גיליתי שמסתתרים שם לא פעם סיפורים מרתקים ומרגשים. הבעיה היא שרבים מהם טובעים בים של שבחים עצמיים וכתיבה גרועה. אבל מה שמעניין במיוחד את עידו לוי בספר המצוין הזה, ואולי בכלל, רחוק למדי מעולם הצללים. במוקד הרומן עומדת החוויה הצבאית והמחיר הגלום בה, לא רק לגוף, אלא בעיקר לנפש. התמקדתי, הוא אומר, במחיר האנושי שגובה העולם הצבאי והמודיעיני. זה לא ממש ספר מתח וריגול, אלא יותר מותחן פסיכולוגי. פחות עניין אותי תיאור מבצע המודיעין ויותר ההשלכות על מי שמעורב. התחלתי במקום שבו רוב ספרי המתח והריגול מסתיימים. סוף המבצע הוא נקודת הפתיחה שלי. זהירות, פצצת מצרר. יותם ספר לאחור 3 שניות, ואז היטה בעדינות את ידית ההיגוי והפיל את חרטום הטיל שהחל מתכוונן אל המטרה שהלכה וגדלה על המסך. מתאר הספר את רגע התאונה בצאלים. הטיל צלל במהירות הולכת וגוברת עד שניתן היה להבחין בדמויות אדם, בובות שדימו את המטרה. הדמויות גדלו והלכו במהירות ככל שהטיל צלל לעברן, עד שרגע לפני הפגיעה קפאו לשבריר שנייה ואז התפוררו למסך רעש לבן. ואז הגיע קול מהקשר, מין קרקוש לא ברור מלבד מילה שחזרה ונצעקה בכל הכוח. חדל! ומיד נקטע השידור. כשכתב את הספר, בשתי גרסאותיו ובפער של שנים, לוי קרא כל מה שיכול לשים עליו יד בעניין התאונה, ובראשו הספר צאלים שכתב העיתונאי עמרי אסנהיים. עכשיו, בשיחה עמו, הוא מדגיש שנון לא היה אחראי לתאונה, או בוודאי לא אשם בכלום. הוא נבחר לשגר את הטיל השני כי היה חייל מוצלח. אבל משהו השתבש. הם שיגרו מתוך מחשבה שזה ירי על בובות, ורק כשאנשים נפגעו, גילו מה הרע. נון עצמו היה חובש, ולא נתנו לו להגיע לטפל בנפגעים. כל אירוע של ירי דו-צדדי, הוא סיפור, גם בגלל תחושות האשמה שכרוכות בו. ירי כוחותינו זה אירוע רגיש, כמעט כמו פשע בתוך המשפחה. הכל פוגע בך קשה יותר כשזה בא מבפנים. זה נכון בכל תאונה כזו, מפעולה בנוסח הוליווד שמשתבשת בצאלים ב' ועד המשחק השטותי בנשק שממנו נהרג חייל בשנה שעברה. אנחנו חיים באזור שבו פצצות מצרר כאלה קבורות בכל מקום שתסתכל. עד כמה קשה נפגע נון הבין לוי אז במרסיי, במפגש שערך 48 שעות מאוד אינטנסיביות. הרושם הראשוני ממנו היה טוב, אבל אז מתגבשת הבנה הדרגתית שתפיסת המציאות שם לא עובדת כשורה, ואתה מנסה לעזור לו לצאת מזה, בלי הצלחה. זה היה מפגש קצר, אבל אחרי כל השנים הוא ממשיך ללוות אותי. חלק מהדברים שכתבתי על המפגש ההוא, כבר השתכנעתי מאז שקרו בדיוק ככה. אבל הזיכרון מתעתע. ואני, אדם שהזיכרון היה כלי עבודה מרכזי שלו, ותמיד השתבח בזיכרון המדויק שלו. נון באמת השאיר רושם אז כל כך במפגש כה קצר? הדמות של נון, יותם בספר, היא באיזשהו מקום ייצוג דורי. הוא מתואר כמו שאני זוכר אותו, כמו שאנחנו חושבים שלוחם מסיירת מטכ"ל אמור להיראות. תכף ידעת שהוא מסוג האנשים שאמורים להגיע רחוק. יליד עיר קטנה בצפון הארץ, קריזמטי, משכנע, משפיע על אנשים, מגנט לנשים. גם כשסיפר לנו בלי שום בסיס במציאות שהוא נמצא במבחן לקראת הצטרפות לפעילות חשאית, אנשים האמינו לו. היו שם יכולות מאוד גבוהות. בספר מתיידד אמיר, הגיבור המרכזי ובמידה רבה בן דמותו של המחבר, עם יותם ונשבע בקסמיו. אבל כשתמונת המציאות הדמיונית שיותם בונה לעצמו מתנגשת עם העולם האמיתי שבחוץ, אמיר לא מצליח להושיט לו יד לעזרה. המערכת הביטחונית, שקודם לכן עוד חיבקה את יותם על רקע התפקיד הטרגי שמילא באסון שלא באשמתו, מבינה מה הרע וממהרת להרחיק אותו מתוכה. הקשר בין אמיר ליותה מתנתק, אבל אמיר סוחב איתו רגש אשמה עמום על מה שהרע. הרגש הזה רק מתחדד כעבור שנים, כשמתברר לו שיותם נעלם ומתנהלים חיפושים אחריו. במציאות הותירה פרשת חייו של נון אצל לוי תחושת החמצה. ברור לך לאן הוא מסוגל להגיע, ופתאום בא אירוע כזה וזורק אותו למסלול שונה לגמרי. ותוך 7 שנים הכל נגמר. הנימוק שלי לעצמי, בכתיבה, היה שזה סיפור שחייב להיכתב, שצריך שאנשים יכירו את הסיפור של נון. מעט מדי אנשים זוכרים או מכירים. הוא נהרג ב-99, 7 שנים אחרי אסון בצאלים, שממנו בעצם מעולם לא התאושש. לצד התאונה בצאלים והשלכותיה, הספר נוגע בתחנה כואבת אחרת מאותו עשור, רצח יצחק רבין, שלוי מתאר מהזווית האישית שלו. תחילה של משתתף בעצרת השלום שבה נרצח ראש הממשלה, ואחר כך מנקודת מבטו של מאבטח בהלוויה הממלכתית, אירוע שהביא לירושלים עשרות מנהיגים מרחבי העולם. את תיאורי עולם ההבטחה בספר יכול היה כנראה לכתוב רק מי שהתנסה בכך בעצמו. ההבטחה היא עולם עם הוואי מאוד ייחודי. כשהשתחררנו מהצבא ראינו בו משהו מאוד מלהיב, טעימה של חול. אז זה נראה לנו כמו הדבר הכי טוב שיש, הכי רחוק מהשירות בלבנון ובשטחים, אומר לוי. ועדיין, המזכרת מזכירה את השירות הצבאי למרות החופש היחסי. נטשתי את העולם הזה לפני כמה עשורים, ולמרות זאת, כמו רוב עמיתי, אני מתקשה להשתחרר מהריפלקסים הישנים. עדיין בוחן נקודות תורפה ודרכי מילוט בכל בניין שאני נכנס אליו, ובוודאי בכל אירוע המוני שאני נוטל בו חלק. בספר יש גם סיפור משנה. כשאמיר לוקח פנייה לא נכונה, הוא מתגלגל לשמש כראש צוות הבטחה של אוליגרך ישראלי מפוקפק, חסר מעצורים ובעל שאיפות פוליטיות מרחיקות לכת, שהקוראים יכולים אולי למצוא בו הדים לדמותו של ארקדי גיא דמק. היה לי חבר שעשה את השטות הזו, המחשבה היא שזה כרטיס לאושר, הוא אומר. כשכתבתי את החלק הזה, הכל נראה קצת דיסטופי בהקשר הפוליטי, אבל בינתיים המציאות הדביקה אותנו. זיכרונות דרך פילטר אפור. שחזור האסון בצאלים מתחבר ללוי לחוויות הפרטיות שלו כחייל בסוף שנות ה-80. אולי זו הייתה הדרך שלי לגעת בדברים שעברתי בעצמי, לא באותה עוצמה, אבל על אותו ספקטרום. איך אירועים כאלה משפיעים על אנשים? הנושא הזה ריתק אותי לאורך השנים, והכתיבה עזרה לי לאבד את החוויה ההיא. הוא אומר ומכוון לתקרית שהראה בפלוגת הנחל שבה שירת בעת מבצע בדרום לבנון, כשאחד הלוחמים נהרג מירי בשוגג של חבריו ליחידה. לוי היה שם, אבל אומר שאינו זוכר במדויק את כל הפרטים. כשאני חושב על התקופה הזו, הכל נראה כאילו עבר דרך פילטר אפור, מגורען. השירות הסדיר, הוא אומר, היה מבחינתו תקופה שחורה. הוא התגייס לנחל עם גרעין מתנועת הנוער, שימש כמזכיר גרעין, אבל העדיף לעזוב כדי לצאת לתפקיד פיקודי. את השירות סיים אומנם כסמל, אבל בפועל מילא תפקיד של קצין, מפקד מחלקה. בדרך היו פציעה באימונים, שירות בדרום לבנון ובעיקר בשטחים. אם היו מספרים שרבים מהחיילים רוצים ללכת למשמר הגבול כדי להגיע לשטחים, אנחנו העדפנו את לבנון. בצפון הדברים היו ברורים יותר. בלבנון היו לנו תקריות ירי ומטענים. הייתה פעם שחטפנו אש צלפים והייתה דווקא תחושה טובה אחר כך, שהיינו בסדר. מה שחשוב לך זה איך תפקדת. ואתה קצת ילד מטומטם, אז הרגשתי טוב עם עצמי שהייתי בסדר. כמו אמיר, הגיבור בספר, גם אני בן הדור שנולד ב-1967, מיד אחרי המלחמה, כנראה שעוד בבטן של האימהות שלנו חווינו חרדה קיומית ואז אופוריה. כשהתגייסנו, אני זוכרת את הכתבות על ילדי מלחמת ששת הימים שהולכים לצבא. ואז, אחרי 2 שנים, נפלנו על האינטיפאדה הראשונה. אתה בא עם ציפיות כמו ב-67, אבל הכל משתבש. כחפש, חייל פשוט, יש לך תחושה שבטח מישהו למעלה יודע מה הוא עושה, אבל בעצם הדברים לא עובדים שם, ואתה נקלע למפגש יומיומי עם מציאות הזויה. בשבק, בשלב מאוחר יותר, כשאתה חשוף לכל הסודות ויודע הכל, לעתים התחושה עוד יותר קשה. כשהתחילה האינטיפאדה, העבירו אותה מלבנון לרצועת עזה, לרפיח ואז למחנות הפליטים במרכז הרצועה. ההפגנות, המכות עם מעלות, לא ישב עלינו טוב כל הסיפור הזה. יחסית ליחידות אחרות, בנחל היינו די ילדים טובים. היינו רגועים יחסית ביחס שלנו לתושבים הפלסטינים, אבל עם הזמן אתה מתקהה. משהו בך נהיה יותר מחוספס. בלבנון חשבנו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. גם זה התהפך עלינו בסוף. בשטחים הכל היה אפור, הזוי, מאורפל מוסרית. זה יוצר אצלך תחושות לא מוגדרות. הכל מושך אותך למטה. כשסיימתי את השירות הצבאי, הרגשתי תחושה של חוסר ערך. כל מה שחווית שוחק אותך, כמו טיפות מים על סלע. המשקעים האלה בלטו גם אצל חלק מהחברים שלי לפלוגה מאז. היו כאלה שבמשך השנים הלכו לאיבוד. קשיים משפחתיים, חזרה בתשובה שלא באמת עזרה להם למצוא את עצמם. סיפורים כאלה. היום אלה בניו שמשרתים ביחידות הלוחמות. בכל מה שנוגע לשירות בצהל ושירות קרבי בפרט, ישנה מגמה ברורה שצמרת הצבא מכירה, אבל הרוב אינה ססה לדבר עליה בכל רם. מעשי אבות הם בהחלט סימן לבנים. אם גבר משרת בצהל ובמיוחד כלוחם, גדול הסיכוי שילדיו ילכו בדרכו. למעשה אין קושי לחלק את הארץ למפת חום שתזהה מאיפה מגיעים הלוחמים לאורך זמן. לוי אינו שונה בעניין זה. יש לו שלושה בנים בהפרשי גילים קטנים יחסית. שני הגדולים קצינים קרביים והצעיר התגייס באחרונה. וכאן גילוי נאות ארוך מהרגיל. ילדינו למדו יחד ומשפחותינו מיודדות כבר תקופה ממושכת. אבל למעט העובדה שהוא משרת בשבק, לא ידעתי דבר על עבודתו עד לשחרורו. הייתה לו בדיקת פוליגרף תקופתית לעבור, והוא לא התכוון שהיכרות עם עיתונאי, תפריע לו בכך. כשנולד לך בן, החששות שהוא יחווה מה שאתה חווית בשירות הקרבי, צפים, הוא אומר. אחרי שנים, כשמתקרבים לתאריך הגיוס של הבן הראשון, העניין עולה שוב. ב-2014, במבצע צוק איתן, עוד הייתי בשירות, בשבק, והרגשתי את זה בצורה חזקה. היה לילה אחד שחשבתי שהוא הגרוע בחיי. זה היה הלילה הנורא שבו נגמה של גולני נפגע בשכונת סג'איה בעזה, ושבעה לוחמים נהרגו. באותן שעות היו כמה תקריות נוספות עם הרוגים. כל הזמן הייתי צריך להדחיק את המחשבה מה הייתי עושה אם הם, הילדים, היו שם עכשיו. אתה יושב בחפק ורואה את הכל על המסכים. ספרנו הרוגים והמספרים רק עלו. יושב עליך דוק של עייפות ובחילה. ובחפק יש תחושה שמשהו לא עובד, שהכל משתבש. הייתה עוד תמונה מהקיץ ההוא חודש קודם לכן, שלא ישכח. הכלב שלנו מת, ונסענו עם הילדים לאמץ כלב חדש במקומו. באמצע הנסיעה מגיעה שיחת טלפון. שלושה נערים נחטפו בגוש עציון. אחר כך כבר נתקעתי חודשיים בעבודה, מחטיפת הנערים, דרך החטיפה והרצח של הנער מוחמד אבו חדר במזרח ירושלים, ועד למבצע בעזה וגילוי גופות הנערים. סיימנו את הקיץ עם הלשון בחוץ. רואים אתכם. מאז סיום שירותו בשבק, הוא שומר על מרחק מסוים מהעולם הביטחוני. אני מעדיף לראות סרט דוקו על חוטבי עצים באלסקה, מאשר עוד עונה של פאודה. אני רוצה קצת להתרחק מהעולם הזה, הוא אומר. הוא עבד זמן קצר בתעשיית הסייבר, לא בצד ההתקפי, ומדריך בהתנדבות ילדים בעלי מוגבלויות. ובכל זאת, לניסיון לשמור מרחק, יש חריג אחד, שכמו הספר מבטא גם הוא את העניין העמוק שלו בהשפעות הפסיכולוגיות של השירות. לפני כשנתיים מצא לעצמו לוי, בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה, עיסוק נוסף כמדריך קבוצות בפרויקט שצהל מכנה בחזרה לעתיד, ושבמהלכו נערכים מסעות שחרור ליחידות לוחמות. זו תוכנית מרשימה, שאפתנית, שהצבא מרחיב בהדרגה לכל היחידות האלה. היא מובלת על ידי עמותה בשם מומנטום ועל ידי מנהלת שער לעתיד באגף כוח האדם בצהל. כל מחלקה עומדת בפני שחרור עוברת מסע מסכם בין שבוע, שבו הלוחמים מלבנים את מה שעבר עליהם לאורך שירותם ומקבלים הדרכה לקראת צאתם לחיים האזרחיים, מזכויות סוציאליות ועד דרישות המבחן הפסיכומטרי. אחת המטרות של המסעות היא לנסות ולאתר חיילים שסוחבים עמם פוסט טראומה, אך איכשהו פוספסו. בהכשרה לקראת ההדרכה, אומר לוי, מלמדים אותך לחפש את הדברים הגדולים. אנשים שעברו תקריות עם הרוגים ופצועים. אנשים שחווים תחושות של ניתוק מהמציאות, או קריאה משובשת שלה. אבל אחד הדברים שאתה מבין עם הזמן הוא, שגם אירועים קטנים יחסית, לכאורה נטולי חשיבות, יכולים לגרום לתגובות קשות. ישנן הרבה תגובות גבריות אופייניות. חוסר ריכוז, חוסר סבלנות והקשבה, שלעיתים הן תוצאה של השפעה מצטברת מהשירות הצבאי. זה לא חייב להיות אירוע גדול כדי שתהיה השפעה. הפרויקט הזה בעיניי עמוק ומשמעותי, ואחד הדברים הטובים שצהל עושה. יש לכך ערך, בעיקר אם נחשפים במהלך השבוע מקרים קשים שאפשר לעזור להם. אתה מוקף במעגלים של אנשים טובים שבאים לעזור. אני יוצא משם לעתים בתחושה של התרוממות רוח. מגיעים לשבוע הזה אנשים צעירים, חיילים מחוספסים, צינים, ואז המערכת מצליחה לייצר איתם משהו שלא יאמן. פתיחות, אמון. אתה צריך להתגבר על הומור שחור, על שתיקות. יש אנשים שלא משתכנעים. המדריכים לא קופים על אף אחד להיפתח. אבל המסעות עוזרים ללוחמים לאבד את החוויה במשותף. זה קריטי. צהל יודע לגייס כמעט את כולם, הבעיה היא לדעת לשחרר אותם כמו שצריך. החיילים לא רק מדברים על הדברים הקשים, יש כאן מסגור מחדש של כל התקופה, ואז גם יש סיכוי יותר טוב שתוכל להמשיך לאזרחות חזק יותר. לוחמים מקבלים כל כך מעט בהשוואה למה שהם נותנים לחברה הישראלית. השירות הקרבי הוא משימה קשה שלא מוערכת מספיק. אנחנו משלמים להם מס שפתיים של הערכה. החיילים שמשרתים בגדודים האפורים, ביחידות שאינן יוקרתיות, חשים לא פעם, אף אחד לא ראה אותנו במהלך השירות. הייתי פיון, שקעתי בעשייה האפורה. ואז, סוף סוף יש משהו שגורם להם להרגיש שרואים אותם. כולם חווים קושי אובייקטיבי בשירות הקרבי. תסתכל על השנים האחרונות. סגרי הקורונה, המעצרים בגדה והמבצעים בעזה. מי שהולך למסלול הזה חווה שירות אינטנסיבי גם בלי קרבות מאוד משמעותיים. אנשים רבים חוו סכנת חיים. גם בתקופה שבה אין מלחמות גדולות, זו לא באמת תקופה שקטה. נהוג לחשוב שגברים, נשים הן עדיין מיעוט ביחידות הלוחמות, לא מדברים על העניינים האלה. אבל במסעות קורה משהו. הם כן מדברים. זה מתרחש בזכות דוגמה אישית של המנחים, דרך סטים של פעילויות. אנחנו מתחילים בלדבר על רגשות. לעתים זה קורה אחד על אחד. ואיכשהו קורה בסוף הקסם הזה. צריך לקלף מהם הגנות. אחד הלוחמים אמר לנו, המסע הזה הוא יותר מטיפול פסיכולוגי, כי המדריכים גם מדברים על עצמם. אבל טוענים שבכל זאת הדור הנוכחי פתוח ומשוחרר יותר מדור האבות שלו. נכון, אבל הם עדיין באים ממסגרת מצ'ואיסטית מטבעה, שבה הדיבור אינו רגשי או פתוח. אתה עדיין צריך הגנות. הגבריות לא השתחררה מזה לגמרי. זה אכן דור דברן. יש אצלם באופן יחסי יותר פתיחות לדיבור על עצמך ולהפגנת רגש. אבל עדיין, כגבר, לא נוח להפגין תלות באחרים. לדבר על קושי זה לקלף את השריון שמגן על הרגשות. יש קציני בריאות הנפש, קבנים, בצבא, שמדברים על הדור הפריך. התלמידים שיצאו מהבידודים של תקופת הקורונה והגיעו לצבא עם כישורים חברתיים פחות מפותחים. אנשי מקצוע אכן מדברים כך, אבל הקושי הזה פחות רלוונטי למי שסיים בהצלחה שירות קרבי. נכון שלא כל שירות קרבי נחשב התנדבותי, אבל אם החיילים והחיילות הללו לא היו רוצים להישאר שם, הם היו מוצאים דרך להיפלט מהתפקידים הקרביים. יש משהו דווקא בשירות בגדודים מהמניין שאני יותר מעריך. הרי אין שום נכס ממשי שאתה יוצא איתו מהשירות. לא הון תרבותי או כלכלי, לא נטוורקינג. זה לא דומה למה שאתה מרוויח אם סיימת מסלול בסיירת מטכ"ל. בגדודים האלה אין הילה, והחיילים יודעים שלא צפוי להם רווח. הם מבטאים זאת. אני מנסה לומר להם, יש מעסיקים שמחפשים אנשים כמוכם. מה שעברתם מעיד על יכולות גבוהות. אנחנו מדברים איתם גם על דברים מעשיים. רעיונות עבודה, סימולציות, הם זקוקים לזה. כשאתה חייל, התשובה לשאלה מה תפקידך בכוח מאוד ברורה. אבל מה קורה כשאתה משתחרר? אנחנו מנסים לעזור בזה. האם התיאור שלו לוקה ברומנטיקה מסוימת של השירות הקרבי? לוי מודה באשמה. אני יוצא מכל מסע אופטימי. המדריכים מרשימים, גם הלוחמים. במסעות אין פוליטיקה ואין לכלוך. הצבא עושה כאן משהו טוב, מאלף עטף. אינטיפדת הנפש, כתבתו של עמוס הראל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.